שלום, אנחנו אכילנו באיזושהי נתינת תמונה לשלושה חומשים, אם אתם זוכרים. דיברנו על ויקרא, שמציג איזו אמת אלוקית גבוהה מנקודת מבט של ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, דברים שרואים משם. ראינו את ספר דברים מנקודת מוצא בדיוק הפוכה, שבעצם נכנסים לארץ ובונים חיים, רוקמים רקמות חיים, והשוכן, אין את המילה שכינה במקרא, השוכן זה בלשון זכר מופיע, הקדוש ברוך הוא בא ושוכן בתוך מעשה ידינו. זאת אומרת, תנועה בדיוק הפוכה אצל ספר ויקרא, לעזוב את העולם כדי לראות נקודת מבט גבוהה שבא ממרומים, ממבט של הקדוש ברוך הוא. וכל הספר זה נקודת מבט אלוקית, איך בעין אלוקית רואה שהקדוש ברוך הוא מזמן את משה אליה לנקודה כזאת, ואז יש לזה הרבה הרבה השלכות. וספר דברים בדיוק הפוך, אתם נכנסים אל הארץ, עוברים תהליכים, בונים מדינה, בונים צבא, בונים משפחה, בונים מערכות חיים. כל הדיבור על מערכות חיים זה ספר דברים, זה לא ויקרא. וויקרא אין מערכות חיים. כל הדברים האלה אתם רוקמים אותם, והנה בניתם, הצבתם שמיים מעל ראשיכם. זאת אומרת, ארץ ושמיים, זוכרים, דיברנו על הפרקים, והשוכן, השכינה בעצם תבוא לשם. ממש כמו הפער בין ספר בראשית, בין פרק א' בבראשית לבין פרק ב' בבראשית. מה נקודת המוצא? מהשמיים אל הארץ או מהארץ אל השמיים? זה מה שראינו. ומשם, אחרי שראינו את שניהם, הלכנו לחומש שבתווך, וראינו שהחומש הזה בעצם מדבר על, כן, קודם כל זה דבר השם, עוד פעם, זה משהו גבוה, כמו ויקרא. אבל לא דבר השם אל משה מאוהל מועד, אלא במדבר סיני, שאו את ראש, להגביה את ראש החלק הגבוה, בני ישראל. ראשי אבותם, והכל בעצם איזשהו סידור גבוה של המחנה, פקידה אלוקית. ובעצם אנחנו ראינו יתרה מכך שעשרה פרקים מסדרים את המחנה. והסידור הזה של המחנה, שהקדוש ברוך הוא בא ומופיע בתוך המחנה. הקדוש ברוך הוא ממש מופיע בתוך המחנה. יש שבט הזה, שבט הזה, שבט הזה, ובמקום הזה השוכן, הקדוש ברוך הוא נמצא. זה משהו גבוה, משהו טוב, אני מאוד מהעם, ויש לזה הרבה מאוד השלכות. תחת הכותרת הזו, אז בעצם אמרנו שהספר נחלק לשלושה חלקים. עוד לא ירדנו לפרטים בחלקים, נכון? אז בואו נרד עכשיו ונראה מה בכל שלב, מה הפרשיות, וננסה להבין יותר לעומק מה מקופל בכל אחת מהן. אז בואו נלך לחלק הראשון. אז ספר במדבר, כן, מצווה את המניין, את הפקידה, שאו את ראש, ראינו, להגביה את ראש בחשיבותם, הם חשובים, אז למנות אותם. אנחנו ראינו, מונים אותם מהכלל אל הפרט, לא מהפרט אל הכלל. בספר במדבר הכלל חשוב יותר מאשר הפרט, או הדגשה גדולה של הכלל. אמרנו, כל הדד בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות לגולגל אותם. אמרנו, השם גולגל, גולגולת ליחיד, מה אתה אומר? זה לא הפסגה של היחיד, נכון? לקרוא לו גולגולת. זה, אבל זה איזשהו ביטוי, זה לזה שנקודת המוצא היא מלמעלה, היא גבוהה. היא מהכלל כמו כל הספר. אז אם כן, אז זה מה ש... זהו, אז שמות הנשיאים, מה זה נשיא? נישא מעם, נישא משבט, כאילו, מהמטה, הוא גבוה מהמטה. לאחר מכן מניין העם, זה עוד פעם מניין העם, זה כל, זה מה יש, מהי התחולה של עם ישראל. אמרנו זה סידור המחנה, אז לדעת כמה יש לנו, זה חלק מסידור המחנה. ואת מטה לוי לא תפקוד. מי שמתבונן בפסוקים רואה דבר מאוד מעניין. בספר ויקרא הלב שלו זה הכהנים, עוד פעם ועוד פעם הכהנים הכהנים, בספר במדבר הלב שלו זה הלווים. למה? כי הכהנים זה מקדש וספר ויקרא זה מקדש במידה רבה, והלוויים נתונים הם מתוך בני ישראל, זאת אומרת הם בעצם, וכולנו מכירים את ההמרה, כולנו מכירים את המציאות שבתחילה עבודה הייתה בבכורות, כל משפחה שולחת, לא בכורות, חטאו הבכורות, אז לקחו את הלוויים, נציגי העם, פה זה נציג לכל משפחה, פה זה נציגות לעם, אבל זה אותו עיקרון. והביטויים לזה בכל דבר כזה הם בתוך הפסוקים, הם ממש רואים, הם שלוחים של העם. אז זה כוחו של עם ישראל וגם נציגיו. אז אחרי זה מדברים על מטה לוי באופן כללי, על הפקידה שלהם, מקום החנייה, שמירתם את משמרת משכן העדות, איפה הם נמצאים במחנה, איך מסודר המחנה בהיבט של הלוי. אחרי זה אלה תולדות משה ואהרון. אחרי זה, ותיאור התולדות הוא קשור ללוויים בעצם, והוא נמצא בהקשר, בפסוקים, בסידור המחנה. הסיפור של הבכורות נמצא בפרק ג', אפשר לדפדף, בואו נעשה את זה עם הפסוקים פתוחים, זה הופך את זה להיות יותר ממשי. כן. פרק ג' פסוקים א' עד ד'. הקרבת שב... כן, אלה תולדות משה ואהרון, ואלה שמות בני אהרון, והקריבה משזרם. טוב, סידור, מי הם? זה בהקשר של הלוויים. ומיד אחרי משה ואהרון ואלה התולדות, הקרב את מטה לוי ועמדת אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה ואת משמרת כלי אוהל מועד ושמרו את כל כלי אוהל מועד לעבוד את עבודת המשכן. בקיצור, איך הם עובדים את עבודת המשכן? נתונים הם הלא מתוך בני ישראל. מאיפה הם? אז יש גמרא לגבי כהנים, שלוחי רחמנה, שלוחי דידן, ולכל הדעות הם שלוחי רחמנה, והמחלוקת היא גם שלוחי דידן או לא. הלוויים אין מחלוקת, לוויים שלוחי דידן, זה מפורש בכתוב, הם שלוחים של העם. ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל פטר רחם, והיו לי הלוויים, כי ביום הקוטי בארץ מצרים וכו'. כל בכור בישראל, שליח של ישראל, עוד פעם הדבר הזה. אחרי זה מפקד הלוויים, שילוח הטמאים מחוץ למחנה. מה זה בדיוק אומר? יש קדושה במחנה, אז הטמאים לא יכולים להיות בשלושה סוגי הוצאה מרשות, או לא יכולים להיות ברשות במחנה שכינה או מחנה לוויה או מחנה ישראל. אבל זה עוד פעם אותו דבר. אחרי זה אשם, אפשר לראות שאשם זה קורבן שבעצם מטיל אשם בתוכו של האדם. הוא לא יודע, רגע, אני חטאתי, לא חטאתי, אשם תלוי, ובעצם יש איזו אשמה רובצת בתוכו. ואם יש אשמה רובצת בתוכו, אז זה פה מופיע גם בהקשר של מעילה ומשהו בהקשר של המכוונות מול הקדוש ברוך הוא. ויש פה איזה משהו שבסופו של דבר נמצא בתוך השיוך שלו כחלק מן המחנה, כחלק מהמחנה של השכינה. רגע, רגע, אתה מעלת, אתה לא מעלת, זה מקבל, זה לא דיני הקורבנות הרגילים, זה לא חטאת, זה אשם. אשם זה חוזר לאדם, לאדם מישראל שחש את תחושות האשם האלה. סוטה כמובן היא סוטה בתוך המחנה, בתוך המחנה, שבירת אמון, בגידה, מעילת מעל, קשור עוד פעם לקדושת המחנה, למעלת המחנה. הנזיר, מי שמעיין בספר ויקרא רואה שיש נזיר בספר לאין נזיר, נזר אלוקיו על ראשו שם, ויש גם נזיר מחוץ למחנה, בתוך המחנה. ותוך כדי שאני חוזר על הדברים, אני חושב שדיברנו בפירוט הזה, פירטנו את כל אלה שבוע שעבר, או שלא פירטנו. מה? דיברנו כללי, לא ירדנו לפרטים האלה. בסדר. טוב, אז הסוטה, כמובן, הנזיר, נזר אלוקיו על ראשו. אומרים על הכהן, נזר אלוקיו על הכהן, וגם פה. והכהן לא מתאמה וגם פה, והכהן לא שותה יין וגם פה. אבל יש דבר מאוד מעניין. הכהן לא שותה יין בשעת עבודה, והנזיר לא שותה יין מתי? כל הזמן. אז למה? מה ההיגיון? אם נקבל שההשוואה הזאת היא נכונה, ועשו אותה כבר, האלשיך יש לו השוואה מאוד יפה, כותב, בין הנזיר לבין הכהן הגדול, האלשיך כותב דבר כזה, אבל זה פשוט, הוא מובה, הוא דומה בפסוקים. אז אם נגיד, אז מה המשמעות היא? רגע, למה הנזיר כל הזמן לא יכול לשתות יין? סימן שמה? הוא כל הזמן עובד. בניגוד לכהן שנכנס למקדש ויוצא, פה הוא בנה מקדש פנימי בתוך העולם שלו, הוא הזיר את העולם שלו, ונזר אלוקיו על ראשו, והוא נמצא בעמדה של כל הזמן בתוך מחנה ישראל, כשמגלם בעצם את הנוכחות שלו בסוג של מקדש פנימי. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו. שיבת הנרות, עבודת הכהנים, היא במנורה, בניגוד לספר ויקרא שהמזבח הוא הלב של הסיפור, פה זה המנורה, והמנורה היא מאירה, והמאירה היא קשורה, עוד פעם, קשורה ל... זה כלי אחר, זה כלי של אור, זה כלי שהוא הוא לא, הוא לא הבחינה של ספר ויקרא. טוב, הלוויים, עוד פעם, קח את הלוויים, פרק ח', בואו נראה רגע, פסוק ה', נפתח. פרק ח', ח' פסוק ה', לא, תצא, סליחה. כן, את התנופה של הלווים, להניף אותם פה, עוד פעם, מאוד מאוד, קח את הלווים מתוך בני ישראל, זה חוזר קצת על דברים שראינו, אבל עוד יותר, ביתר זה, מתוך בני ישראל, לכל תעשה לתארם וכו', ולקחו פר בן בקר, והיא קלטה את כל הדת ישראל, והיא קרבתה את הלווים לפני השם, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלווים. מה זה? הם סומכים את ידיהם. והניף אהרון את הלווים תנופה לפני השם, מעט בני ישראל, והיו, והלווים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, והמדתה וכו' וכו'. והדלתה את הלווים מתוך בני ישראל. כל, ואחר כך יבואו הלווים. תבדיל אותם מתוך, מה זה להבדיל אותם מתוך ישראל? זה כאילו נקודת חיבור והבדלה, אבל זה נקודת הקשר, זה נקודת הייחוס, כאילו, יחסית לישראל. ויתנה את הלוויים נתונים לארון ובעליו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל ולחפר על בני ישראל, ולא תהיה בבני ישראל נגב, בגשת בני ישראל אל הקודש, חמש פעמים באותה. אתם רואים כמה, אין, זה מציף את כל הספר, מה שאמרנו. צריך כמובן לרדת לפרטים, לראות בכל אחד, אבל גם פסח שני, למה ניגרע מתוך בני ישראל? הרי יש דין של עבר זמנו בטל קורבנו. אז אם עבר זמנו, אתם הייתם טבעים לנפש אדם, מה אפשר לעשות? עבר זמנו בטל קורבנו, אז מה התשובה? למה ניגרע מתוך בני ישראל? זאת אומרת, אנחנו נניח שהפסדנו את הקורבן, אבל הקורבן הזה, קורבן הפסח, מגלם את השייכות לעם ישראל. את זה שנכנסנו בברית, את זה שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, בסך על הבתים והוציא אותנו ממצרים, אנחנו חוזרים לנקודת הביטול שלו, זה קראת, אין עוד דבר כזה. והייחוד הזה שיש לפסח, שהביטול שלו קראת, נחרטנו בבני ישראל, לא רוצים להיקראת, רוצים להיות חלק. טוב, נעשה לכם פסח שלי, כי אתם חלק מהמחנה, אתם חלק מעם ישראל. זה עוד פעם חוזר על עצמו עוד פסח. למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? זה מה שהלשון שמופיע בזה. והנה סדר המסע, מתחילים לנסוע, 10 פרקים, מכינים את המחנה, זה נמצא פה וזה נמצא פה, ובעצם אפשר לקחת את 10 הפרקים האלה ולראות את האוטופיה שיש להם, לראות איך, ועשו את זה, כתבו על זה כבר ועוד יכתבו על זה עוד הרבה דברים, איך בעצם הסדר של החנייה של כל שבט באיזה מקום ביחס לשכינה, איך זה מגלם את העמדה הרוחנית שלו. כל אחד מהשבטים נמצא חונה במקום אחר, ואיך איש על דגלו ועל מחנהו, כל שורה של שבטים בעצם נמצאת בצד אחר של המשכן, ואיפה נמצא משה ואיפה אהרון ואיפה כלי המקדש. כל הסידור הזה של המחנה זה כמו, זה מעין דוגמה של מעלה, זה איזשהו ציור אוטופי גבוה של עם ישראל בעולם, בעולם העליון, בעולם שאלה הדברים אשר דיבר השם, כמו שלא אלה הדברים, סליחה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, דבר השם, הדבר הזה, איזשהו מקום מאוד גבוה שמסרטט את מחנה ישראל ואומר, זה מחנה ישראל שהוא מחנה השכינה, פה השכינה עומדת לשרות. אז יש איזשהו תיאור שתואם לעולם העליון. אז כל שבט קיבל את המיקום המדויק שלו, וכל אחד מאלה תמאים אתם לא יכולים להיות בפנים, ואלה עם הקורבן הזה כן, והלווים יהיו במקום הזה, והמקדש יהיה במקום הזה, והפקידה, כל הפרטים האלה מסדרים את המחנה הזה כדי שתבוא השכינה ותשרה בו השכינה. והסיפור הזה, אנחנו עם השם במובן הזה שיכול להכיל את הדבר הגבוה כל כך בתוך המחנה. זה בעצם עשרת הפרקים. ואז ואי בנסוע אהרון, יש כמו ספר, כמו חומש בפני עצמו, מכירים את הגמרא הזאת, שיש עוד כמו חומש, כמו בעצם מחלקים את לפני ואחרי, וזה כמו דבר נוסף. והוואי בנסוע אהרון, מי זה אהרון? עם ישראל נוסע, אז למה אומרים אהרון? מה זה ואי בנסוע אהרון? הרי כל המחנה זה הזה. ואי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו בך. רגע, ומה עם עם ישראל? מה אתם אומרים? הוא הלב של הסיפור. ורואים עד כמה בעצם הוא הלב והוא המרכזי. והשראת שכינה זה הנושא. אז הכנו במשך 10 פרקים את את המחנה. עכשיו השוכן נמצא שם, הוא העיקר. הוא הראש, הוא הלב, או איך שתקראו לזה. ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה. זה הצלע הזאת. ומיד אחרי זה, ואחרי אנחנו עוד ניכנס לפרשה הזאת, ויהי העם כמתנוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני ויחר אפו ותבער בם אש אדוני ותאכל בקצה המחנה. משבר, 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 משבר. שורה של משברים עד פרשת חוקת. משברים קשים ביותר, ממש צעד אחרי צעד של משברים. ואם אתם רוצים, בואו נראה במילים הראשונות האלה כמה שבר יש. ואי עם כמתעוננים, מה זה כמתעוננים? אז כבר התיאור הזה הוא בעצם אומר, רגע רגע, זה עדה שעומדת להיכנס לארץ. אז זה לא כמו תחילת הספר שיש לנו את יוצא מצרים עם הפער הגדול מצד אחד. מצד שני, רגע אחד, כן, אז זה עדה שעומדת להיכנס, כן, אני מחפש פה, רשמתי, כן, אז זה עדה שעומדת להיכנס, אז יש פה משהו שהוא טבע יותר, זאת אומרת, יש פה גם משהו שהוא קשור לכניסה לארץ באיזושהי צורה. ובהקשר הזה באמת רואים שבהתחלה יש את הנס, או משה מכה במי מריבה ויוציא מים, ויש איזה פתרון דומה קצת למה שהיה לפני כן, ואחרי זה הניסים הולכים ופוחתים. כאילו כבר לא תקופה של, גם לא תקופה של נוכחות, הייתי אומר לא דווקא הניסים, אלא הנוכחות השם החזקה שהייתה היא כבר לא נמצאת, זה כבר משהו אחר. ואני אקרא את המקרים שמדובר עליהם. חטא משה ואהרון במי מריבה, הייתי אומר שפה יש עוד איזה נוכחות של הקדוש ברוך הוא, אבל גם הקדוש ברוך הוא רצה שמשה ואהרון ידברו אל הסלע וכבר יניגו את המציאות בכלים של ארץ ישראל, שמדברים. בארץ ישראל לא נותנים מכות, בארץ ישראל זה לא שברים, זה לא כמו החלק הראשון של הספר. בארץ ישראל זה איזשהו דבר שמתחבר מבפנים. טוב, זה עוד לא קיים. אחרי זה מלחמות עם עמים אחרים, מלחמה בכנעני, העימות עם סיחון מלך אוג, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, כיבוש עבר הירדן המזרחי. הייתי אומר שיש פה מציאות מיוחדת שמצד אחד התחלה של טבע ופחות נוכחות של הקדוש ברוך הוא החזקה שהייתה בתחילת הספר, מעידך מי המנהיגים? זה אותם מנהיגים, משה ואהרון. אבל בניגוד למשה ואהרון שהם בני 80, באזור ה-80, 83, בתחילת הספר, פה משה הוא כבר בן 120. אהרון מת אחרי תקופה די קצרה, אבל משה הוא בן 120, והמבוגרים ביותר בעם בני כמה הם?
60.
זה פער גדול, נכון. מנהיג שגדול ב-60 שנה מהציר, מהמבוגרים ביותר, וב-100 שנה מהצעירים, שסופרים אותם כבר יוצא צבא, הוא גדול מהם ב-100 שנה, זה פער גדול. והפער הגדול הזה בעצם מייצר פרשיות של פרשיות לא קטנות, פרשת הנחלות, פרשת צלופחד, יפקד השם איש על העדה אשר יצא לפניהם, וזה מינוי יהושע, קורבנות מוסף וכו' וכו', עוד פרשיות שיש בהם תורה, אבל זה לא ספר דברים, שזה תורת המציאות במובנה המעשי כבר, על להיכנס לארץ, להשרות שכינה בארץ. זה פרשה, זה סיפור אחר, יש עוד מה לומר, אבל זה סיפור אחר. זה משה רבנו מהעמדה הנבדלת מן העם, ולא, ותורה שמדברת על מה שיהיה גם בארץ, לא מעט, אמרתי, פרשת הנחלות, פרשת, אבל זה עדיין לא ספר דברים שיורד למציאות וצומח מתוך המציאות. זה עדיין בא ממקום גבוה, זה עדיין בא, אם תרצו, מהמגפה שיש עם הסיפור של בנות מואב ובנות מדיין. אבל יש עוד מה, פה החלק הזה הוא באמת, זה חלק מעבר, הייתי אומר. הוא עוד לא דברים, אבל הוא גם לא ספר במדבר, ויש פה, אם הייתי מנסה לתחום אותו, יש פה יותר טבע, יש פה משה ואהרון שנמצאים למעלה, הייתי אומר, יש פה התחלה של טבע, משה ואהרון למעלה, ובחיבור, זה עוד לא החיבור שיהיה בספר דברים. ספר דברים זה מציאות שצומחת ועולה עד שהשכינה שורה בה. פה הייתי אומר, יש פה שתי מערכות, יש פה את משה ואהרון למעלה, יש את המציאות שהיא מתחילה להתנהג באופן טבעי, אבל זה לא מחובר, עדיין לא מחובר, וצריך לקרוא יותר לעומק ולהיכנס, אבל לא בטוח שעכשיו אולי נמצא את הזמן. טוב, אז הנה לנו, אני מסכם, ספר שמהותו בעצם העצמה של העם. יש שכינה בתוך המחנה. אם תרצו, אני אנסח עכשיו ניסוח אחר. איפה נמצאת השכינה בכל אחד מהספרים? כשאני אומר איפה נמצאת השכינה, זה כמו גם לומר מכיוון נוסף, איפה נמצאת עבודת השם? איך עובדים את הקדוש ברוך הוא בכל אחד מהחומשים? אז כשהולכים לספר ויקרא, מהי עבודת השם? להסתכל בכל דבר מנקודת מבט אלוקית. לראות את המקום האלוקי, לראות את המוחלט, לראות את הגבוה, מעל הזמן, מעל המקום, לאמץ את נקודת המפגש. אימצת את הנקודה הזאת, אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. לא אימצת אותה, אתה מבחוץ. שינית, אתה מבחוץ. אתה אפילו בחיר. בסדר? זה עבודת השם מסוג אחד. כשאני הולך לספר דברים, איזה עבודת השם יש לי? מה זה אומר? לצמוח מהצד שלנו, לצמוח בתהליכים טבעיים עם החברה, עם הבית, עם המשפחה, עם העם, אפילו עם עמים אחרים, תקרא לשלום, מה הדין שלהם, ולצמוח, לצמוח, לצמוח, לבנות חיים גדולים ומשמעותיים וכן הלאה, והקדוש ברוך הוא יבחר במקום הזה. הנה, למדנו בשבת על המקום אשר יבחר השם, זה בדיוק אותו דבר. וזה ציר של ספר דברים מהרבה נקודות מוצא, שמה? תבנו מערכת חיים מתוקנת, אני אבחר בה. אשר יבחר השם אלוקיך להשרות שמו, להשכין שמי שם, אני אשכין את השם שלי שם. זה מצוין איפה שאתה. זה תנועה בדיוק הפוכה. עכשיו אני שואל, ואיפה ומה אני רוצה בעצם עבודת השם של ספר במדבר מהי? איפה פוגשים את הקדוש ברוך הוא, או מה עבודת השם של ספר במדבר? מה אתה
בתנועה?
מה הכוונה בתנועה? התהליכים שיש, אבל לך למקום הראשוני, להגדרה. אתה כבר הולך על האופן שזה זה נכון מה שאתה אומר, אבל לך צעד אחורה, מה ההגדרה? איפה אני מחפש אותה? מה? אני מחפש לפגוש את הקדוש ברוך הוא, איפה אני אפגוש אותו? איפה הוא נמצא? מה הכוונה? תהיו קונקרטיים יותר, רדו עד לשורה התחתונה של זה, תשתלשל עוד קצת למקום השורה התחתונה, איפה אני פוגש אותו? הייתי אומר בספר ויקרא, לך למקדש תפגוש אותו במיטבו. בספר דברים, לך לקיבוץ, הולך לתעשייה, הולך לעולם הרוח שעם ישראל מייצר, או התורה בעל פה, כל המערכות שבני אדם בונים אותם, שם תמצא את השכינה. אני שואל עכשיו באיזושהי צורה לא מופשטת גבוהה, אני רוצה לפגוש את השכינה, איפה אני הולך לפגוש אותה? איפה? מחנה ישראל. תסתכל על עם ישראל ותראה מה זה. זאת אומרת, תסתכל על החיים הישראלים, תסתכל על הדרך שעם ישראל מנהל את חייו, ותראה את השוכן שם, תמצא אותו שם. גם היום, זה ברור. זה לא רק אז. תסתכל על עם ישראל, תסתכל על ההיסטוריה שלו, תסתכל על, על, על המחנה של עם ישראל, תסתכל על, על הלוויים, תסתכל על כל אחד.
מה ההבדל בדיוק בין זה לדברים?
מה זה?
מה ההבדל בדיוק בין זה לדברים?
מה ההבדל בין שאלה מצווה?
אם יש מרחב של
בספר
חיים,
דברים,
דברים,
מה?
בדברים יש מרחב שלם של חיים, פה זה רק מחנה ישראל, יש מדבר מצווה.
נכון, הרבה יותר מחנה ישראל, אתה צודק, אבל אני אגיד ככה. בספר דברים זה צמיחה של מערכת חיים שלמה בארץ, עם הרבה בחירה של עם ישראל, עם הרבה, גם עולם החול נמצא שם, גם עולם היחיד. וכל אלה מרכיבים איזשהו דבר שבסוף הוא מגלם את עומק השכינה. ועומק השכינה זה לא איזה משהו שבא מהשמיים ונוחת על המציאות, זה משהו שצומח מתוך המציאות. משהו שמגלה מתוך גילוי האור שנמצא בעולם, בין איש לאישה לדוגמה, בין מלך למדינה, בתהליך של הכניסה לארץ שלמדנו אותו בשבת, על המקום אשר יבחר השם על ירושלים, כל הדבר הזה. זה רקמת החיים הזאת, היא בעצם הולכת ונרקמת, והיא עצמה מקודשת, והיא עצמה... ספר במדבר זה לא רקמת חיים, לא נמצאים בארץ. ולכן גם יש הרבה הרבה שברים. למה יש שברים? אני עוזב רגע את השאלה ואני אחזור אליה. אני עוזב שנייה את השאלה שלי ואת התשובה ואני אחזור אליה. ספר במדבר, למה יש שברים? למה זה נשבר כל כך? מכיוון שבא אור גדול מלמעלה, והמציאות אמנם סידרו אותה, אבל היא לא מתוקנת מבפנים. בא אור גדול מלמעלה, בא השוכן מלמעלה, ובא לתוך המחנה, וישמע השם, ותצא אש מלפני השם, ועושה ככה וככה. לא בדיוק מלפני השם, שם, ותבער בקצה המחנה, ותצא אש. אפילו, כן, אולי אפילו כתוב מלפני השם, ותבער בקצה המחנה. זאת אומרת, שם בעצם הקדוש ברוך הוא, הייתי אומר, אין פה את היחידים שימצאו בספר דברים. אין פה את הבחירה, אין פה את הממד האנושי. אין פה ממד אנושי. אין פה אדם, אין פה עם שאומר אני רוצה מלך, אני רוצה אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אני רוצה לבחור את המלך. אין פה עם שעובר תהליכים, לא, זה לא תהליכים. זאת אומרת, ספר זה לא מכלול החיים. ספר במדבר הרבה יותר עוסק בעצם קיומו של עם ישראל, ומתאר פה איזושהי מציאות שאומר עליה העם הזה הוא עם השם, ומסדר את המחנה בסידור אלוקי. יש פה איזה משהו הרבה הרבה יותר מופשט, משהו שלא צומח מלמטה, משהו שבא מלמעלה, כמו דבר השם שבא מלמעלה, ומספר העם הזה זה עם השם. רגע, אבל העם הזה זה בא לידי ביטוי בינתיים? לא, זה לא בא לידי ביטוי, זה בשבר גדול. ברגע שמתחילים בתנועה, פתאום מתברר שהפנים עוד לא מתוקן, אז הם כמתעוננים וכו'. הפנים לא מתוקן, זאת אומרת, אבל ספר במדבר לוקח, אני אגיד את זה עכשיו בתהליך, ואולי זה יציף, באמת זה חשוב לדייק את הדבר הזה. ספר ויקרא אומר, יש נקודת מבט שרואה את הכל מהמבט האלוקי, וכל העולם הזה זה קודש אחד גדול. ויש לא כמו שהוא, כאילו צריך כמובן לקבל מערכת חוקים אלוקית גבוהה שמביאה אותך להיות באלוקי, מביאה אותך להיות בשלם. זה מקום גבוה, ברור לגמרי. בספר דברים בני אדם עושים, והקדוש ברוך הוא אומר אני אוהב את זה. איך הם יכולים? מה זאת אומרת? מאיפה? למה זה ככה? בני אדם בונים מדינה, הקדוש ברוך הוא אומר אני בא להשרות שכינה. למה? מי הם האנשים האלה? איפה תיקנו אותם? במה הם שונים מאומות העולם? במה הם מיוחדים? במה יתרונם? במה ערכם? מה שהם עושים זה אלוקי? למה? הם בני אדם. בני אדם זה מלאים ביצרים. בני אדם זה טוב ורע. בני אדם זה בחירה. מי אמר שהבחירה שלהם טובה? איזה קודש יש פה? איזה דבר גבוה? זה לא נמצא פה. בספר דברים קוראים תהליכים של חול שאנחנו אומרים בעומק יש פה דבר גדול מאוד. ובעצם מזהים מדינת ישראל קמה וצמחה, אם תרצו, כמו סביב פרשת המלך או כמה פרשיות בספר דברים שאפשר לראות את התהליך הזה, אבל יש שם הרבה חול. זאת אומרת, זה חול, מי אמר לך? למה אתה אומר שזה קודש? מאיפה אתה נותן לאדם חירות? מאיפה אתה נותן לריבונות של האדם משקל כזה גדול, ואתה אומר הבחירה של בני אדם? ספר ויקרא זה הכל בידי שמיים, ספר דברים זה אנחנו בונים מערכת חיים והקדוש ברוך הוא יבוא להשרות שכינתו. למה שיבוא להשרות שכינתו? איזה מערכת חיים בניתם? מה על בסיס מה הדבר הזה? איזה כוח יש לכם? בא ספר במדבר ואומר אתם עם השם. ספר במדבר זה ספר הטירונות של עם ישראל. מי פה היה בטירונות פעם? עוד לא הייתי. מה זה טירונות? מה עושים בטירונות? טוב, זה לקראת צבא. שיעור לקראת צבא. מה עושים? מה, לא היית בטירונות?
הופכים אזרח לחייל.
הופכים אזרח לחייל. ואיך עושים את זה? על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. אתם יודעים מה זה? על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. תחשבו פעם על הדבר הזה. בן אדם, ילד קטן, כשאתה רוצה לקבוע איתו, אתה אומר לו, נוסעים עוד חודש לירושלים. ילד בן 5, מה הוא אומר? נוסעים עכשיו לירושלים, מה הוא אומר? יש, מצוין. כאילו, כוונה, מציעים לו איזו הצעה שהוא שמח עליה. נוסעים עכשיו לירושלים. יגידו לו, בעוד 30 יום אנחנו נוסעים לירושלים, מה הוא יגיד? אז למה אמרו לי את זה עכשיו? שיגידו את זה 5 דקות לפני שנוסעים. אדם מבוגר ועסוק, אומרים לו, עכשיו אני רוצה שתיסע איתי לירושלים, לא פיקוח נפש, מה הוא אומר לי? יש לי יומן, חכה, אני אבדוק עוד חודש וחצי, אני יכול. נכון, אדם מבוגר. אם יגידו, נכון, ככה בן אדם, למה? כי יש לו מרחב חיים שהוא בונה אותו, שהוא מסדר אותו, שהוא לא יכול בכל רגע להיות זמין. מה היה במדבר? אז כשנכנסים לארץ, ברור שככה זה, אתה בונה, כשאתה לוקח אחריות ובונה מערכת חיים, אז יש לך את הזמנים, יש לך את האפשרויות, הכל בתוך המרחב. ככל שאדם הוא עסוק ומשמעותי, אז יש לו לוח זמנים פחות פנוי, והרבה הרבה יותר מורכב למצוא את נקודת הזמן. עם ישראל נמצא במדבר, נוסעים, אהרון עכשיו עולה למעלה, עוצרים. אני שואל בן אדם, תגיד לי, עד מתי אתם פה? מה הוא אומר?
לא יודע.
לא יודע. מה הכוונה לא יודע? מה האפשרויות? מה אתה עושה מחר בבוקר? מה הוא עושה מחר בבוקר? הוא לא יודע. למה הוא לא יודע? תלוי באהרון. על פי השם יישאו. אם אהרון מתרומם, מתחילים ללכת. אם אהרון יורד, אז אנחנו צריכים רגע ומוחותיים, יש, לא יודעים כלום. אין מרחב אנושי. זה לא יאומן. אין אפשרות לתכנן. אין יכולת לקחת אחריות על שום דבר. אדם שלא יכול לענות שום דבר, מה הוא עושה בעוד יומיים? הוא ילד, הוא כמו ילד. בטירונות זה ככה. בטירונות מקפיצים אותך כל רגע. ממש כמו בטירונות. כמו טירונות של של סיירות או כאלה, שם זה ככה, שבעצם אתה צריך להיות חייל, הנני, כל הזמן, על פי השם ייסעו, על פי השם יכנו, הננו לפקודתך, השם עכשיו רוצה שנהיה פה, נהיה פה, נהיה פה, נהיה פה. אבל זה לא ספר דברים. ספר דברים יש מרחב אנושי, ספר ויקרא אין מרחב אנושי. הספר ויקרא מכין לה, מכין לדברים, ויש השקה ביניהם גדולה, באמת, נכון. להראות שזה כאילו להגדיל את העם הזה. אבל ספר דברים, ספר ויקרא, בסוף נגיע. ספר במדבר, הוא מגדיל את העם באיזה צורה? לא בתוך התהליכים הטבעיים, לא בתוך הצמיחה, אלא באיזשהו מין סיפור ראשוני כזה שמסדר את כל העם, ואומר לכולם, אתם גבוהים, אתם עליונים, אתם וכולי, ורוח הפנו משיח, אומרים להם שתדעו לכם, אתם מספרים סיפור גדול מאוד. אבל הסיפור הזה הוא מאוד לאומי, נלחמים בעמים אחרים בשלב הזה בספר במדבר. הוא מאוד לאומי, הוא מאוד מקודש, הוא מאוד שבטי, הוא מאוד מדויק, הוא מאוד חזק, הוא מאוד עוצמתי, כי זה אלוקי גבוה, כי מי אלוקים? הקדוש ברוך הוא, ובמידת הדין הגדולה, והמציאות נכוות מול הדבר הזה, כי יש פה דברים גדולים. יש פה אור גדול בעם ישראל, יש פה, אבל הוא נעשה עדיין לא במהלכים טבעיים של צמיחה, של רקמת חיים, של הדרגתיות, לא, איזה מין משהו מוחלט כזה, שבא לספר לעם, אתם עם השם. ובמשך ספר שלם, יש פה את התנועה הזאת שמספרת לעם ישראל, אתם עם השם. הסיפור שלכם הוא סיפור גדול, ולהיות מודעים ולהיות מחויבים. ואחרי שמחויבים, ואחרי שהם, כאילו הייתי אומר, מפנימים, זה כמו טירונות. מה זה טירונות? טירונות אומרים לו, אדוני, אתה לא כמו כולם, אתה לא אזרח. אתה מסוגל. מראים לבן אדם שהוא מסוגל הרבה יותר ממה שהוא חושב. כל מיני דברים. מראים לו את היכולות שלו. עכשיו אתה תסחום קידבק כבד במשך זה והרבה שעות, ואתה לא תישן כמעט בלילה, ועל פי המפקדים יחנו, ועל פי המפקדים יישאו. ובכל רגע אפשר להעיר אותך בלילה ולא מחויבים לך שום דבר. הנני, אדם נמצא אחרי דבר כזה, הנני מוכן ומזומן לשרת את הדברים במובן הכי גבוה. הוא מקבל תודעה, הוא מקבל אחיזה, שבעצם הוא מבין שהסיפור שלו הוא סיפור גבוה, הסיפור שלו הוא סיפור גדול. אחרי שאדם מבין את הסיפור במובן הזה, אדם פוגש בספר, זה נקודה מאוד מעניינת, ואפשר להיכנס פה לעומקים שצריך להיכנס אליהם, וזה נכון לעשות את זה. אולי אם נמשיך ונפתח פה באיזושהי צורה את כל נושא החומשים, אז אפשר גם לראות הרבה יותר ממה שראינו, במובן אפילו ההגדרות. זאת אומרת, אם מבינים שבכל חומש נפגשים עם הקדוש ברוך הוא במובן אחר, אז אפשר עוד יותר לדייק את הדבר הזה ולהבין איזה דברים קיימים ואיזה לא קיימים. לדוגמה, בספר ויקרא, בחירה חופשית זה לא ערך. בחירה חופשית זה בטלנות. מה אתה חושב שאולי אתה תעבור? תעשה ככה, אולי ככה, מה זה הספק שיש לך? זה לא. בספר דברים, הלשון בחירה זה לשון מקודשת. היכלות הקודש נמצאים בספר דברים. למה? כי זה אומר שזה מבפנים. אני בחרתי, אני רוצה. אני רוצה, זה עולם הרצון. עולם הרצון זה העולם הפנימי. ואיזה תפיסה בעצם תופסים את הקדוש ברוך הוא בכל אחד מהם, אפשר להיכנס הרבה יותר ממה שאנחנו עושים. ולעשות את זה כעבודה מתוך הפסוקים ומתוך חז"ל, אחרי זה לראות את התמונה הרוחנית. אבל אני לא בטוח שכדאי. אנחנו עוד לא שם. ניתן את המפה קודם כל, אפשר אחרי שרואים נפח גדול ועוברים עוד פרשה ועוד פרשה, אפשר אולי באיזושהי צורה גם להגיע. אז אם אני אלך עכשיו בעוד נתיב קטן, קצת ככה על הגבול, אז אני אומר שלמיטב הבנתי, אולי כדי להמחיש את הדבר, אפשר היה להגיד איזה סוג של עבודת השם נתנו ויקרא במדבר דברים. עכשיו, האם אתם יכולים לדמיין ישיבות, ישיבה שדרך עבודת השם שלה זה ויקרא, או ציבור, או וכולי, או מישהו, שאפשר להגיד, זה סוג של עבודת השם של ספר ויקרא. זה סוג של עבודת השם של ספר במדבר, זה סוג של עבודת השם בספר דברים, בלי אחריות. אבל כדי לסבר את האוזן, אתם יכולים לעשות דבר כזה? מה? קודם כל, השאלה הזאת, מה היא בעצם אומרת? שלכולם יש מקור מן התורה. המילה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה לא רק איזה מילה כזאת. הכל, לא. יותר מזה, הרבה יותר מזה. יש פה סוג של עבודת השם, שהוא באמת לא, הוא לא שלם, כי התמונה השלמה זה חמשת החומשים. אבל יש פה נקודת מבט עמוקה שחומש שלם מתנהל על פיה. אם מקבלים את הדבר הזה, זה אור גדול, אני יכול לבוא למקום ולהגיד, מה אתה לא רואה משהו? הוא אומר, אני לא רואה. ואני אומר, וואו, איזה יופי, זה חומש. כשאני שומע שהוא אומר איזה משהו בבהירות רבה, מעולה, זה בית המדרש שלך, החומש הזה. שומעים את היש, אני אומר פה, אני, לראות את העוצמה שיש בזה. אז מה אתם אומרים? בואו, אתם אומרים, אני לא. מה? ספר ויקרא. מי נמצא בספר ויקרא?
חרדים.
החרדים. באיזושהי הכללה כזאת, הם חרדים לדבר השם, הם חושבים שלא צריך לשנות דברים, הם לא בוחנים תהליכים, הם לא נמצאים בתוך לוח השנה הישראלי, עם כל ההתחדשויות שיש בו, וזה משהו, דבר השם. יפה, אני מסכים. אני מסכים. אגב, למדתי את זה פעם עם קבוצה של חרדים, וכולם הסכימו. ולא, אין פה לשון הרע, זה היה ברור לכולם שזה באמת נכון. זה קודם כל. עכשיו, ומה? ובואו נלך עכשיו לספר במדבר. האומה הישראלית במלוא טהרתה, ללא כחל, ללא שרק, ללא בדיוק רב, בחדות גדולה, בבהירות גדולה, בשלמות גדולה. אתה אמרת. שומעים? לא. אז תסביר מה התכוונת. הם אמרו שלא הבין.
העיסוק הגדול בעם ישראל, אבל עדיין יש את האש, יש את הדין עדיין נמצא, אבל זה מאוד חזק, מאוד עוצמתי, הדגש על עם ישראל, הקדושה שלו, הגדולה שלו, וזה מגיע, אבל עדיין עם נוכחות אלוקית מאוד גבוהה.
עכשיו מובן? יותר. ספר דברים. תחשבו האם זה נמצא. מעניין לבחון ככה. שיבת בית אל, איפה היא?
כל החומש.
יש צד כזה, אבל זה יותר שאלות אני שם פה. באמת לראות, ואנחנו עוד לא חזים בחמש. אנחנו בעזרת השם, כמו שאמרתי, אחרי הלימוד הזה, אני רוצה לעבור למדרש ולראות במדרשי חז"ל את חמשת החומשים ולנסות לסרטט את זה משם. מה חז"ל ראו בנקודה הזאת, זה בעזרת השם בשיעור הבא. ואז אנחנו נלך לפרשיות השונות. רק לסיום, באמת, אז מה שאני רק רוצה לגעת בנקודה, זאת אומרת, לפי התיאור הזה, ספר במדבר, יש צד שהוא כמו הכנה לקראת הכניסה לארץ. הכנה דה הכנה. פה בונים משהו ככה במקום גבוה, ואחרי זה משחררים, וכבר נצרב משהו בתוך האדם, והוא יכול לבחור. הבחירה של האדם בסוף בנויה על חופש. צריך להיות חופש גמור. אבל איך יכול להיות חופש גמור? אולי בן אדם ירצה את הדברים הכי רעים, נכון? זה מה שתמיד דואגים. אתה תיתן חופש גדול, מי אמר? חופש גדול זה תנאי לספר דברים, חירות גדולה. אבל מה? גם הקדוש ברוך הוא בוחר וגם אנחנו בוחרים. הבחירה היא הלב. אבל חופש גדול אפשרי אחרי שבן אדם נחשף אל הטוב. נחשף למקום אלוקי, שחררת, יש לו לאן לחזור, יש מקום כזה. אם המקום הזה לא מעובד, הוא מעולם לא נבנה, אז זה בעיה, אז כאילו אתה עושה חופש ותהיה התפרקות. בעצם יש פה איזשהו מבנה שמייצר את החירות של ספר דברים, חירות שהיא לא, היא לא התפרקות, היא בעצם ניתעו היסודות, ניתעו העומקים. עם חווה חוויות שהן לא קשורות לבחירה, הן קשורות למפגש שלו עם הקודש הבלתי החזק הזה. השם בתוך המחנה, וואו, השם הופיע, יד השם חזקה בתוך, לא כתוב יד השם, חזקה, אבל הנוכחות החזקה הזאת, שבעצם אומרת, וואו, אנחנו עם השם, הוא מופיע בתוכנו, אנחנו עכשיו, ממש בתוכנו נמצא, זה, והי בנשוא אהרון זה אנחנו, הוא נושא אותנו, הוא, אהרון עושה את נוסף כזה, שאנחנו פה נישאים על ידי השכינה, שנמצאת בתוך המחנה, זה התפעלות גדולה מעם ישראל, אז זה קיים, אחרי זה, גם אם זה, אתה משחרר את המקום הדווקאי הזה, ואתה רוצה שזה יצמח מלמטה, כי ספר ויקרא לא צומח, דברים במדבר לא צומח מלמטה, הוא צומח מלמעלה, לא מלמטה. אבל כדי שזה יצמח מלמטה, צריך לפני כן שתהיה דוגמה כזאת, שיהיה משהו נטוע בנפש, שיהיה מפגש כזה שיתביע את זה. טוב, עד כאן ונעצור. עכשיו יש לי עוד נקודה אחת, אני משתף. היום בשעה טובה גמרתי לכתוב ספר על מגילת רות. זהו, בשמחה גדולה. אתם רואים אותי פה, אני שמח. אבל אני רוצה לחדד. בהתחלה הייתה תוכנית יחד אברהם, הוא היה עורך. מגיע לו ישר כוח.